מסכת מנחות דף צדיק ח', התחיל משורה שביעית מלמעלה. וכמה אמה בינונית? שואלת הגמרא בדף הקודם, בדף צדיק ז', עמוד א', למטה, הבאנו שם משנה, מסכת כלים שכתוב שם, רבי מאיר אומר, כל אמות שהיו במקדש בינוניות, חוץ מזבח הזהב וכו'. שואלת הגמרא, מה זה אמה בינונית? אמר רבי יוחנן, שישה טפחים. אמר רבי יוסי ברבין, אף עננה מיתנינה. רבי מאיר אומר, השולחן אורכו 12, ורוחבו 6. אומר על כך, רבי יוסי ברבין, יש ראיה מדברי המשנה לדעת רבי יוחנן, שאמה בינונית, כוונת רבי מאיר לאמה בת 6 טפחים. למה? שהרי למדנו במשנה למעלה, שרבי מאיר אומר, שהשולחן היה האורך שלו 12 טפחים. והרי כתוב בתורה, שהשולחן אמתיים אורכו, שתי אמות האורך שלו. אם הוא אומר שהשולחן אורכו 12 טפחים, מוכח שדעת רבי מאיר שהוא אמר שזה היה באמה בינונית, הכוונה היא אמה בת 6 טפחים. מקשה הגמרא, מכלל דהוויה אמה דנפישה מינה? אומרת הגמרא, אם אתה אומר לי שאמה בת 6 טפחים זה אמה בינונית, מוכח מזה שיש אמה שיותר מאמה בת 6 טפחים. יש דבר כזה? עונה הגמרא, אין. והתנן, שתי אמות היו בשושן הבירה, אחת על קרן מזרחית צפונית, ואחת על קרן מזרחית דרומית, שעל קרן מזרחית צפונית, יתרה של משה חצי אצבע, שעל קרן מזרחית דרומית, הייתה יתרה עליה חצי אצבע, נמצא יתרה על של משה אצבע. ולמה אמרו אחת גדולה ואחת קטנה? כדי שיהיו אומנין נוטלין בקטנה ומחזירין בגדולה, כדי שלא יבואו לידי מעילה. ותרתי למלי, חדה לחספה ודהבה, וחדה לבניינה. מת הגמרא, אכן כן, הייתה אמה יתרה יותר משישה טפחים. כמו שראינו, שכתוב שהיה שם בתוך בית המקדש, היה איזה לשכה, איזה חדר, שהיה עליו מצויר שושן הבירה. ואיפה זה היה החדר הזה? ראשי כותב כאן שזה היה השער המזרחי של העזרה, יש אומרים שזה היה במקום אחר. כל פנים, שם בבית המקדש הייתה שם לשכה שהיה מצויר עליה שושן הבירה, ובאותו החדר על קרן מזרחית צפונית הייתה שם אמה, כלומר היה שם מקל בגודל של אמה, וכן בקרן מזרחית דרומית של אותה הלשכה גם כן היה שמה אמה באותו מקום. אבל אותם המקלות האלה, אותם המידות האלה של האמה, לא היה המידה שלהם שווה. שקרן מזרחית צפונית הייתה יתרה של משה חצי אצבע, כלומר, אמה של משה רבנו זה 6 טפחים. 6 טפחים זה בעצם 24 אצבעות, כל טפח זה 4 אצבעות, אז 6 טפחים זה 24 אצבעות. ואותה אחת שהייתה בקרן מזרחית צפונית, היא הייתה 24 אצבעות וחצי. ובאותה אחת שבקרן מזרחית דרומית, היא הייתה יתרה יותר מהאמה החברה שלה, מהמקל השני, בחצי אצבע נוספת. נמצא בעצם שאותה אחת, אותה אמת מידה, שהקרן מזרחית דרומית, היא הייתה יתרה של משה אצבע שלמה. של משה רבנו זה 6 טפחים, דהיינו 24 אצבעות, ושל העמידה הזאת של דרומית מזרחית היא הייתה 25 אצבעות. שואל התנא, ולמה אמרו אחת גדולה ואחת קטנה? למה עשו בכלל את אמת מידה הזו? הרי לכאורה מספיק אמת מידה של משה רבנו, שזה המידה הקטנה של 24 אצבעות. למה היו צריכים לעשות עוד אמת מידה גדולה יותר? 24 וחצי או 25? מה היו צריכים את הדבר הזה? עונה, כדי שהאומנים, שהגזברים פסקו איתם על עבודה מסוימת, שלא יבוא לידי קורבן מעילה. בוא נאמר שהם פסקו איתם לעשות 10 אמות. אם הם, ועל כל אמה ישלמו להם סכום מסוים. אם הם כאשר יעשו את העבודה, יעשו את זה 10 אמות פחות מעט, נמצא שהכסף שהם קיבלו תמורת העבודה זה ממש מעלו בכספי ההקדש. אבל כאשר ההקדש מסכם איתם את הסכום של העבודה עבור 10 אמות, דהיינו 6 טפחים, והם מביאים בפועל עבודה בכמות יותר גדולה, לפי האמות האלה הגדולות, 24.5 או 25 אצבעות, אם כן נמצא שאפילו אם יחסר מעט מהמידה הזו, הכל פנים הם נתנו יותר מאשר הסכום שהם קיבלו. הם קיבלו לפי אמת מידה קטנה, אמה בת 24 אצבעות, והם נתנו יותר. אז אפילו אם זה לא יהיה יותר, כל פנים ודאי שהם לא ייתנו פחות מאמה בת 6 טפחים. ולכן זה לא יבוא לידי מעילה, שאת הגמרא ויתרתי למה לי, אם כבר הם נותנים יותר. אז למה צריך אחד חצי אצבע, אחד אצבע שלמה? ואת הגמרא זה תלוי איזה עבודה סיכמו איתם הגזברים להביא למקדש. אם זה דבר של כסף וזהב, אז ממילא מספיק לעשות שהמה יתרה תהיה בחצי אצבע. בפני שכסף וזהב זה דבר יקר. אז חסו עליהם חכמים ויצריכו מספיק שתוספת מועטת. אבל אם זה דבר של בנייה, אבנים, אז לכן אפשר לתת ברווח יותר, שכל אמה שנותנים זה אמה של יותר אצבע שלמה, כי בלב אחי זה לא כך יקר. נן הטעם, שער המזרח, עליו שושן הבירה צורה. דהיינו, שער המזרח, כמו שאמרנו, שהלשכה הזאת שהייתה בתוך שער המזרחי של העזרה, היה מצויר על זה צורה של שושן הבירה. מה היא טעמה? למה עשו כך? רב חסדה ורב יצחק ועבדימי נחלקו בדבר הזה. אחד אמר כדי שידעו מהיכן באו, אחד אמר כדי שתהה אמת מלכות עליהן. אחד אומר שהשלטון בפרס אמרו להם שיעשו את הצורה כדי שתמיד יכירו טובה למלכות, תראו אנחנו נתן לכם והסכם לכם שתעלו. אחד אומר לא, הם רצו שיתירה מכך כדי שתמיד יהיה אמת מלכות עליהן. כך פירשנו לפי ראשי, אבל רבינו גרשום מבואר אחרת, שמה הכוונה כדי שידעו מהיכן באו? לפי הטעם הזה הכוונה היא כדי שישראל עשו את זה מרצונם, כדי שתמיד יזכרו ויודו לקדוש ברוך הוא איך שהם היו בגלה שם מחוץ פרס, והנה עכשיו הם זכו לעלות לארץ ישראל. אמר רבי ינאי, לעולם תהא אמת מלכות עליך, שנאמר, וירדו כל עבדיך אלה אליי, וישתחוו לי למור, ככה אומר משה רבנו לפרעה. ואילו לדידי לקה אמר לי, הרי אנחנו יודעים באמת בפועל בסוף מה שקרה שמה, שפרעו בעצמו הוא בא למשה רבי אמצע הלילה ואמר לו קום וצאו מתוך עמי. אז אם כן מדוע משה רבי אומר וירדו כל עבדיך אלה אליי, למה לא יאמר לו ותרד אתה אליי, אתה בעצמך תדרת אליי, אלא פני כבוד מלכות. רבי יוחנן אמר מאחר יש מקור נוסף שצריך להיות האדם תמיד אמת מלכות עליו, כלומר יראת כבוד של מלכות עליו, שנאמר, ויד השם הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב, עד בואכה ישראל. כאשר אליהו הרג שם את כל נביאי הבעל, ונשאר שם אחאב לבדו, אז הוא רץ לפניו, כדי שלא ילך יחידי, כדרכו של מלך שיהיו רצים לפניו, ולא היה שם אף אחד לכן, הוא רץ לפניו. ולמה? קוזם פני כבוד מלכות. ועליהו לתרופה, כיוון שהבן למעלה מחלוקת בהגדה שנחלקו, רב חסדה ורב יצחק ברב דימי, מביאה עוד מחלוקת נוספת שנחלקו גם כן בביאור פסוק. אומר הפסוק בחזקל שלעתיד לבוא יצא נחל מן המקדש. אומר הפסוק ועל הנחל יעלה אספתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי ממיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. מה הפירוש ועליהו לתרופה? רבי חסדא ורבי יצחק ברב דימי, אחד אמר להתיר פה של מעלה, לפתוח פה של מעלה, ואחד אמר להתיר פה של מטה. מה זה פה של מעלה או פה של מטה? אז הגמרא מביאה שגם כן שני מוראים נחלקו בביאור הפסוק הזה, אבל הם אמרו את הדברים בצורה יותר מורחבת. רבי חסדא ויצחק ברב דימי הסבירו לתרופה זה להתיר פה, אבל מה זה פה? לא מובן. מה מביאה עוד מחלוקת שמוראים נורספים דיברו בעניין? אדמר חזקיה אמר להתיר פה אילמים, זה נקרא פה של מעלה. בר כפרה אמר להתיר פה עקרות, זה נקרא פה של מטה. שגם עקרות יזכו ללדת בזמן משיח. תנו רבנן, אילו נאמר, ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות ושמת אותם 2 מערכות, ולא נאמר 6, הייתי אומר 1 של 4 ו-1 של 8, לכך נאמר 6. דהיינו, יש שני פסוקים שלכאורה יש בהם אריכות וכפילות בדברים. התנא רוצה להראות לנו שהכל נצרך ממש. הפסוק אומר כך, ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה האחת, ושמת אותם 2 מערכות, 6 המערכת, על השולחן הטהור לפני השם. אומר התנא, אילו נאמר רק חלה וקחת סוד ואפית אותה 12 חלות, ושמת אותם 2 מערכות, ולא היה כתוב בהמשך 6 המערכת, שבכל סדרה צריך לשים 6, הייתי אומר, גם יכול להיות 1 של 4, ובצד השני ישים 8, בסך הכל יש פה 12 חלות, ויש פה גם בסיכום 2 מערכות. לכך נאמר 6 המערכת, שבכל אחת מהן יש 6. אם נאמר 2 מערכות, 6 המערכת, ולא נאמר 12 חלות, הייתי אומר 3 של 6, 6. לכך נאמר 12. למה? כי הייתי אומר שהפסוק אומר שמת אותם 2 מערכות, 6 המערכת, הכוונה היא כך, 2 מערכות, ועוד 6 המערכת. בסך הכל יש פה 3 מערכות שכל אחת יש בה 6, סך הכל זה 18, לכן נאמר 12, סך הכל 12 חלות, כי הכוכב שמחקים זה ל2. ואילו נאמר 12 חלות ומערכות, וגם היה אומר עוד מה שכתוב במשך ומערכת, ולא נאמר 2 ו6, דהיינו הפסוק השני, ושמת אותם 2 מערכות 6 המערכת, את המילה 2 מערכות יוריד, ואת המילה 6 גם כן יוריד. יאמר ושמת אותם מערכות, המערכת על השולחן הטהור. למרות שלפני זה היה אומר 12 חלות. הייתי אומר 3 של 4, 4. כי הייתי אומר 12 חלות כתוב פסוק קודם, נכון? ואחר כך איך תשים אותם? ושמת אותם מערכות, המערכת. יש פה 3 מערכות. חלקים את ה-12 על 3. כל אחת מהם זה 4 חלות. לכך נאמר 2 ו6, 2 מערכות, 6 המערכת. עד שלא יאמרו 3 מקראות הללו לא למדנו. לכן רואים מכאן שאם לא נאמרו כל הפסוקים האלו, הרי לא הייתי יודע להבין כיצד בדיוק צריך לעשות את לחם הפנים. הכיצד? עכשיו באמת איך עושים? נותן 2 מערכות של 6, 6. ואם נתן 1 של 4 ו1 של 8, לא יצא. פסוק מפורש, 6 המערכת. 2 של 7, 7, כלומר הוא שם יותר ממה שצריך. הפסוק אמר 6 המערכת, הוא שם 6, אבל שם עוד סיב עוד אחת נוספת. רבי אומר, רואים את העליונה כאילו אינה. לפי דעתו של רבי, אולי עובר האיסור שבל תוסיף, אבל מכל מקום, הוא יצא ידי חובת לחם הפנים. למה? כי התורה אמרה 6 המערכת הוא שם, אלא שהוא סיב עוד אחת, לא מתייחסים אליה. בבקשה הגמרא, והבא עינן ונתת על, כתוב פסוק, ונטע על המערכת לבונה זקה. ואם הוא שם עוד לחם שביעי, אז הוא לא נותן על המערכת, הוא נותן על לחם שהוא נמצא מעל המערכת. אמר רב חסדא להמנה, ואמר אליה רב המנונה רב חסדא, חכם אחד ענה לחברו, או זה ענה או שזה ענה, רבי לטעמה דאמר על בסמוך, דתניא רבי אומר, ונטעת על המערכת לבונה זקה, על בסמוך. אתה אומר על בסמוך, או אינו אלא על ממש. כשהוא אומר וסקותה על הארון את הפרוכת, הווה אומר על בסמוך. אומרת הגמרא, זה לא קושיה. הם באים שם לדעת רבי. רבי הולך לפי שיטתו, שהוא סובר שבכלל לא מניחים את הבזיחים של הלבונה על הלחם ממש, אלא מניחים את זה על השולחן, סמוך ללחמים. למרות שכתוב נטע על המערכת, הוא מפרש על הכוונה היא בסמוך. כך אומר רבי, אתה אומר לבונה זקה, על הכוונה היא בסמוך. הוא ממשיך אומר, אתה אומר על בסמוך, או אינו לא, על ממש. הפשט הוא לכאורה, על ממש. אומר לו, הרי הפסוק אומר, וסקותה על הארון את הפרוכת. הרי היה פה אהרון ברית השם, בתוך בית קודש הקודשים, והיה לפני זה פרוכת. הפרוכת הייתה תלויה. לא הניחו אותה על גבי הארון והקרובים. היא הייתה חוצצת בין הקודש ובין קודש הקודשים. ואיך אומר הפסוק, סקותה על הארון, אלא על הכוונה היא סמוך לארון. אז אם כן גם פה שכתוב נטע על המערכת לבונה זקה, הכוונה היא סמוך למערכת, ולעולם זה מונח על השולחן, ולכן לא הייתה בעיה. כל הכלים של המקדש וכו', תנו רבנן, כל הקיים שבמקדש אורכן לאורכו של בית, חוץ מארון שאורכו לרוחבו של בית. וכך היה מונח, וכך היו בדם מונחים. מה כאמר? הכי כאמר. כך היה מונח מדי בדיו, כך היו מונחים. למדנו לפני כן שכל הכלים שבמקדש אורכן היו מונחים לאורכו של בית. למשל, שולחן לחם הפנים, אורך שלו, המתיים אורכו, ואמה רוחבו. בית המקדש, האורך שלו היה ממזרח למערב. או יותר מדויק, ממערב למזרח. אז הכלים, השולחן למשל, הוא היה אורכו שאמרנו, המתיים אורכו, זה היה ממזרח למערב. אבל מצפון לדרום זה היה אמה, אמה רוחבו, חוץ מהכלי שארון, הראש תוך בית קודש הקודשים, האורך שלו היה מונח לרוחבו של בית. דהיינו, האורך של השולחן, המתיים וחצי אורכו, זה היה מצד צפון לדרום, ואילו אמה וחצי רוחבו, זה היה ממזרח למערב. אומר התנא, וכך היה מונח, וכך היו בדיו מונחים. ותגמרה, מה הכוונה? מניין לי שכך היה הארון מונח מצפון לדרום, דהיינו שאורכו היה מונח לרוחב הבית, ממה שראינו שבדיו היו מונחים לאורך המקדש, ממה זה מוכח שהוא עצמו היה מונח לרוחב הבית. שואלת הגמרא, ובדיו מנהלן, מניין שהבדים של הארון שהם היו בצידי רוחב הארון הם היו מונחים לאורך המקדש. דתניא, ויעריכו הבדים כאשר הניחו את ארון ברית השם בתוך בית קודש הקודשים, אז הכהנים משכו קצת את הבדים של הארון קצת כלפי חוץ, שהם יגעו בפרוכת. ויעריכו הבדים, יכול לא היו נוגעים בפרוכת. תלמוד לומר ויראו, ויריחו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה ויושם עד היום הזה. אז מה שאומר הפסוק ויראו משמע שהם בולטים, יכול יהיו מקרעין בפרוכת ויוצאין. אולי מה זה ויראו? שמש ראו אותה, שעשו חתך בתוך הפרוכת כדי שיצאו החוצה. תמוד לומר לא יראו החוצה. כן, הכיצד? אתה אומר מצד אחד שזה היה נראה בחוץ, מצד שני אתה אומר שזה לא נראה, לא היה יוצא החוצה. זה איך עושים? היו דוחקין ובולטין בפרוכת, ודומין כמין שני דדי אישה שנאמר, צרור המור דודי לי בן שדה ילין. התשובה היא שזה היה בולט אותם הבדים בפרוכת, ולכן זה היה ניכר, ולכן עזה הפסוק אומר ויראו, כלומר שזה ניכר. ומצד שני זה לא חשוף ממש, לא רואים את זה, כי לא היה קורע את הפרוכת, אלא זה נמצא בפנים. ועזה אומר הפסוק, צרור המור דודי לי, הקדוש ברוך הוא אהבה שלו אליי בין שדה ילין, כלומר שבין הבדים האלו שהיו בולטים החוצה, שם נמצא הארון שבו השראת השכינה בבית המקדש. ומנלן דבדיו לפותיה דארון הבו יתווה, דימה לארכו דארון הבו יתווה. אמר ביהודת רי גברי בהמתה ופלגה לה מסתרה להו. שואלת הגמרא, כל ההוכחה שלך מבוססת על זה שאתה מבין שהארון הבדים שלו היו מונחים בצד ברוחב, ואם כן, אם זה מונח ברוחב של הארון, ומלע כוכח שהניחו אותו את אורכו של הארון בין צפון לדרום, ואז לכן מלע הבדים שהיו בצדדים הם היו בולטים כלפי החוצה. אבל אולי הבדים האלה היו מונחים בצד אורך הארון, ואם כן, כמה זה בצד אורך הארון? לעולם נאמר לך שהארון הזה עצמו הניחו אותו לאורך של הקודש הקודשים, לאורך הבית, ולמרות שהבדים האלה מנחים בצידו, אז היו בולטים החוצה. עונה הגמרא, אי אפשר לומר כך. למה? שהרי כמה היה הרוחב של הארון? אמה וחצי. אם אתה אומר שהבדים הניחו אותם על הדפנות של הארון בצד של האורך שלו, נמצא שבין בד לבין בד, בין מוט אחד למוט השני, כמה יש? רק את הרוחב של הארון, שזה בעצם אמה וחצי. אמה וחצי רוחבו, אומר הפסוק, שהם בני אדם לא יכולים לעמוד יחד אחד ליד השני בתוך אמה וחצי. על כוחנו לומר שזה היה, הבדים האלה היו בדפנות של רוחב הארון. ואם כן, בין מות אחד למות השני, בין בד לבד, כמה היה שם? 2.5 אורכו. אז מלא יכלו לעמוד שני בני אדם, כל אחד ברווח שם. אומנן לאן בארבעה הבואו דריו להרו, ותגמרה בכלל מיני לך שהיו ארבעה, דן שתיים מקדימה, שתיים מאחורה. אולי היה רק אדם אחד מקדימה ואדם אחד מאחור, נושא את הארון. עונה הגמרא תכתיב, ונסעו הקהתים נושאי המקדש. נסעו הקהתים תרי, שון רבים. נושאי המקדש, כלומר נוקחים את הדבר המקודש, זה הארון, נמית תרי. זה מכאן שיש לנו ארבעה, שתיים מקדימה, שתיים מאחורה. תנו רבנן, 10 שולחנות עשה שלמה המלך שנאמר, והיה שולחנות 10 וינח בהיכל. הניח את זה בתוך חל בית השם, 10 שולחנות של זהב. 5 מימין ו5 משמאל. שואל התנה, ואם תאמר 5 ממין הפתח, 5 משמאל הפתח, אם כן מצינו ששולחן בדרום. והתורה אמרה, והשולחן תיתן על צלע צפון. אלא של משה באמצע, 5 מימינו ו5 משמאלו. סך הכל יש שם 11 שולחנות. שולחן שעשה משה רבנו היה באמצע ועליו היה לחם הפנים. ועוד 10 שולחנות נוספים לנוי ולחבוד בלבד, 5 מימינו של השולחן, 5 משמאלו של השולחן, וכולם נמצאים בצד צפון בלבד. תנו רבנן, 10 מנורות עשה שלמה, שנאמר, ויעש מנורות הזהב 10 כמשפט, ויתן בהיכל 5 מימין, 5 משמאל. ואם תאמר 5 ממין הפתח ו5 משמאל הפתח, אם כן מצינו מנורה בצפון. והתורה אמרה, ואת המנורה נוכח השולחן, דהיינו המנורה צריכה להיות בצד דרום בלבד, אלא של משה באמצע, 5 מימינה ו5 משמאלה. מדליקים את המנורה של עשה משה, והשאר היו לנוי בלבד. ככה מבואר במקום אחר. תני חדה, מחצי בית ולפנים היו מונחים, ותני חדה, משליש הבית ולפנים היו מונחים, ולקשיא, מור כחשיב בית קודשי הקודשים בהדי היכל, ומור לא כחשיב בית קודשי הקודשים בהדי היכל. מתה גמרא, בעיתה אחת אומרת שכל השולחנות, כל המנורות האלה, היו מונחים בחצי ההיכל, חצי הבית. והשני אומר שהיו מונחים לאחר שליש הבית, חורה סתירה. מתה גמרא, אין סתירה. הרי אנחנו יודעים שמתחילת ההיכל עד סוף בית קודש הקודשים, זה היה 60 אמה. בית קודש הקודשים עצמו היה 20 אמה כמו שכתוב פסוק. נשאר ההיכל כל הקודש, שהוא עד קודש הקודשים, עוד 40 אמה. כל המנורות והשולחנות היו ב-20 אמה הפנימיים של ההיכל, לפני הקודש הקודשים. דיינו לאחר 20 אמה מתחילת ההיכל. אחד אומר, משליש הבדי לפנים, הוא סופר, מה זה בית? הוא קורא לבית לכל ההיכל כולו קודש קודש הקודשים. אז כיוון שהקודש 60 אמה, והם היו מונחים אחרי שהכנסת 20 אמה מתוך ההיכל, לפי זה יוצא שזה נקרא אחרי שליש הבית. והשנתנה השני קורא לבית אך ורק להיכל בלי קודש הקודשים. מלא יוצא שכל ההיכל כולו בלי קודש הקודשים זה 40 אמה בלבד, וזה המונח לאחר 20, לכן הוא קורא לזה מחצי הבית בלפנים. תנו רבנן, תנו רבנן, מזרח ומערב היו מונחים, השולחנות האלה היה האורך שלהם, מכיוון מזרח לכיוון מערב. דברי רבי, רבי אלעזר, רבי שעון אומר, צפון ודרום. האורך של השולחן זה מכיוון צפון לכיוון דרום. מה התעמד די רבי? גמר מנורה, לומד השולחן מהמנורה. מה מנורה? מזרח ומערב. אף הננמי, גם שולחנו גם כן ממזרח ומערב. ומנורה גופה מנלן. מנלן שהמנורה עצמה, לפי דעת רבי, היא בין מזרח למערב. מדכתיב בנר מערבי, יערוך אותו לפני השם. משמע שרק נר אחד הוא נוטה לכיוון מערב. לפני השם הכוונה היא צד מערבי, בית קודש קודשים, שם השכינה שורה. מכלל דחול הוא לא לפני השם. לא כולם נוטים לצד מערב. ויסר קלעתך, צפון ודרום, שהמנורה הולכת בין צפון לדרום. אז כולו נמי, לפני השם הינו, כולם הפתילה שלהם נוטה כלפי מערב. ורבי אלעזר בי שמעון, מה התעמה? גמר מארון, לומד את זה מארון ברית השם. מה ארון? צפון ודרום, כמו שלמדנו למעלה, שהיה אורכו מונח לרוחב הבית, צפון ודרום, אף הננמי צפון ודרום. שואת הגמרא ורבי נמי לגמר מארון, למה אתה לומד את השולחן מהמנורה? תלמד את השולחן מארון ברית השם. עונה, דנין חוץ מחוץ, שני הכלים האלה, המנורה והשולחנות שנמצאים מחוץ קודש קודשים, ואין דנין חוץ את המנורה שנמצאת מחוץ לקודש קודשים מבפנים, מארון שנמצא בפנים. ורבי אלעזר ברבי שמעון לגמר מנורה, נלמד את השולחן מהמנורה, אמר לך, מנורה גופה צפון ודרום, הווה מנחה. אומר לך, גם מנורה הייתה מונחת מצפון לדרום. מתגמרה, אלא הכתיב יערוך אותו אהרון ובניו, הרי כתוב יערוך אותו, משמע שרק נר אחד כלפי מערב, למצדד להו אצדודה, דתניה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת נרות, מלמד שהיו מצדדים פניהם כלפי נר אמצעי. אומרת הגמרה, הוא סובר שאכן כל המנורה כולה הייתה מונחת בין צפון לדרום. אבל כל הנרות הייתה הפתילה שלהם כלפי, מתאים אותה כלפי הנר האמצעי. חוץ מהנר האמצעי, שהפתילה שלו הייתה מוטט כלפי הבית קודש הקודשים, וזה נקרא שהוא היה הולך פנימה. זה שאומר רבי אלעזר בשרון, כי דברי הברייתא האלו. אמר רבי נתן, מכאן שאמצעי משובש, רק הנר האמצעי הוא בלבד יערוך אותו לפני השם, שהוא היה נוטה כלפי המערב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.